דף קי"א עמוד ב', בסוף העמוד תכף מיד בשורה השנייה תחילת דברי הגמרא. אומרת הגמרא תנו רבנן. הגמרא עכשיו מביאה ברייתא שדורשת את הדינים של עיר הנידחת שעליה דיברנו במשנה. תנו רבנן, מה שכתוב בפסוק, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. יצאו, יש ללמוד מכאן דווקא הן המדיחים עצמם ולא שלוחים. זאת אומרת שאין העיר נעשית עיר הנידחת עד שידיחו המדיחים בעצמם, ולא שישלחו אחרים שידיחו את יושבי העיר. ואולי אנחנו צריכים להקדים ולחזור ולהדגיש שיש לנו דין של יחיד שעבד עבודה זרה וציבור שעבדו עבודה זרה. יחיד דינו בסקילה, ומכיוון שיש לו מיטה חמורה של סקילה אז ממונו פלט הולך ליורשים. עיר הנידחת, רבים שעבדו עבודה זרה, דינם אמנם במיטה קלה בסייף, אבל הממון שלהם הולך לאיבוד. מתי זה עיר הנידחת שאנחנו נדון אותם בדין של סייף והממון שלהם הולך לאיבוד? דווקא עם המדיחים זה הם ולא שלוחים. אנשים לומדים מכאן, אין אנשים פחות משניים. זאת אומרת שרק כשיש לפחות שני אנשים שמדיחים את תושבי העיר, אז זה נקרא עיר המודחת. דבר אחר, אנשים ולא נשים, אנשים ולא קטנים, אבל אם זה אישה או קטן זה לא עיר הנידחת, כמו יחיד שעבד עבודה זרה שדינו בסקילה. בני בליעל, דהיינו אנשים בלי עול, בנים שפרקו עול שמיים מצוואריהם מקרבך. אנחנו עומדים מכאן שאם העיר הייתה בתוככי ארץ ישראל אז היא נעשית עיר הנידחת ולא מן הספר. אבל אם היא עיר גבול שנמצאת בין מחוז של נוכרים למחוז של ישראל, לא עושים אותה עיר הנידחת כדי שלא יישאר לנו קרחת בגבול. יושבי עירם ולא יושבי עם העיר אחרת, דווקא אם המדיחים היו בני אותה עיר, לאמור שצריכים עדים והתרה לכל אחד ואחד. כל אחד מבני העיר צריך שיהיה שני עדים והתראה כדי לבוא ולנהוג בו את הדין הזה של עיר הנידחת. הגמרא מביאה מחלוקת בעניין עיר הנידחת. איתמר, רבי יוחנן אמר חולקין אחת לשני שבטים. אם נפלה עיר אחת רובה בתחום שבט אחד ומתקטה בתחום שבט אחר, כפי שאנחנו יודעים ולמדנו בגמרא בבבא בתרא, יהושע כהן גדול, אורים ותומים עומדים וחלוקת הארץ על פי גורל, מה קורה אם יצא לנו שעיר אחת רובה בתחום שבט אחד ומקצתה בתחום שבט אחר? הדין הוא חולקים את העיר לשני שבטים, כל שבט יושב בתוך התחום שלו. ריש לקיש אמר אין חולקים עיר אחת לשני שבטים, אלא אותו שבט שנמצא רוב העיר בתחומו הוא הנוטל את העיר כולה, ואף את מיעוטה שנמצא בתחום של השבט האחר. הייתי ושואל רבי יוחנן את ריש לקיש, למדנו אצלנו במשנה שהיו מדיחיה מאותה עיר ומאותה השבט, אין העיר נעשית עיר הנידחת עד שיהיו מדיחיה מאותה עיר ומאותה השבט, מה אליו? לכאורה הרי ניתן לדייק מהמשנה, אף על גב דה מדיחיה מאותה עיר אי איקה מאותו שבט אין, אילוי אילוי, רק אם זה מאותו השבט, אז נעשים עיר הנידחת. זאת אומרת שזה שהם מאותו עיר זה לא בהכרח שהם בני אותו שבט. הנה אנחנו רואים שיש מצב שבעיר אחת ישנו שני שבטים, שמע מן החולקים עיר אחת לשני שבטים, זה לא כריש לקיש. עונה הגמרא לא, אין הכרח לומר. אפשר לומר באמת שמדובר במשנה באופן דנפלה לי בירושה, שהמדיחים ירשו את חלקם בעיר זו מאימם, שהיא הייתה בת שבט אחר. ומכיוון שלא היה לה אחים, אז היא ירשה את נחלת אביה, ואז יש כאן שני שבטים בעיר אחת. הנה מדי אביהו נעלי במתנה, שקיבלו המדיחים את חלקם בעיר זו במתנה, אף שהם בני שבט אחר. אז נמצא שיש אפשרות שיהיו המדיחים בני אותה עיר ולא בני אותו שבט, אפילו שמלכתחילה אין חולקים עיר אחת לשני שבטים. עוד רוצה הגמרא לבוא ולהעביר ראיה, הייתי וישור רבי יוחנן את ריש לקיש, כתוב עדים ערים תשע מעת שני השבטים האלה. אנחנו יודעים שבחלוקת הארץ היה את הערים שכל שבט נתן ללוויים, כי ללוי אין חלק ונחלה בארץ, ועל זה כתוב ביהושע פרק כף א' ששבט יהודה ושמעון נתנו ביחד מחלקם תשע ערים ללוויים. מה אליו? ארבע ופלגה מהי וארבע ופלגה מהי, דהיינו כל אחד נתן ארבע וחצי ערים. אז הנה אנחנו רואים שיש עיר אחת שהייתה חציה של יהודה וחציה של שמעון. עונה הגמרא, הוא שמע מנה שחולקים עיר אחת לשני שבטים. לא, אין הכרח. למה? כי ייתכן לומר שנטלו ארבע מהי וחמש מהי, ארבע ערים משבט אחד וחמש ערים משבט אחר. אומרת הגמרא, יחי, אם מדובר שנטלו ארבע ערים משבט אחד וחמש משבט אחר, לפרוש פרושי, היה צריך לפרש איזה שבט נטלו ארבע ומאיזה שבט קיבלו חמש. ולמה זה כתוב באופן כזה שלא נדע, אלא זה נראה כחלוקה שווה ביניהם? ולכן אומרת הגמרא, קשיא, נכון, המטבע לשון באמת צריך ליישב את הלשון של המקרא עם זה שסובר שאין חולקים עיר אחת לשני שבטים. עוד הגמרא מביאה ספק בענייני עיר הנידחת, היא באלו הותחו מעליהן. מה קורה עם אותם יושבי העיר עבדו עבודה זרה מעליהם בלי שידיחו אותם אנשים אחרים? האם נוהג בהם דין עיר הנידחת או לא? וידיחו, אמר רחמנה, דהיינו רק באופן כזה שהותחו על ידי אחרים ולא שהותחו מעליהן, וממילא לא חל עליהם דין עיר הנידחת אלא כמו יחיד ודינם בסקילה. או אפילו, או דילמה, ואפילו הותחו מעליהן, הדין תלוי בכך שרוב יושבי העיר עבדו עבודה זרה, גם אם בפועל הם הותחו מעצמם. אומרת הגמרא, תשמע, לכאורה אפשר להביא ראיה מהמשנה. למדנו במשנה, ידיחו אנשים וקטנים מן העיר נעשית לעיר הנידחת. אמאי, אם אנחנו באים ואומרים שאפילו באופן שהותחו יושבי העיר מעליהם, העיר נעשית לעיר הנידחת, להבק הותחו מעליהן, אז למה אם ידיחו אותם קטנים או נשים זה לא עיר הנידחת? בוא נדאג את זה כאילו שהם הותחו מעצמם. אלא מה? בכך שצריך לומר שאין חלים דיני עיר הנידחת כשיותחו יושבי העיר מעצמם. עונה הגמרא, זה לא דומה. הנח בתר נפשי וגרירי, אלה שהותחו מעליהם נמשכו אחר רצון עצמם, אז אנחנו אומרים שהם אדוקים מאוד בעבודה זרה שלהם, ולכן אנחנו דנים אותם כמו יושבי עיר הנידחת, לדון אותם בסייף וממונם לשרפה. אבל הני בתר נשים וקטנים גרירי, אלה שנמשכו אחרי נשים וקטנים, אז הם לא כל כך אדוקים במעשיהם, והם עשויים לחבור בהם מדרכם הרעה, לכן אנחנו לא נוהגים בהם דין עיר הנידחת. עוד למדנו במשנה, אין העיר נעשית לעיר הנידחת עד שיודח רובה. איך יבדינה? באיזה אופן נעשית עיר הנידחת? כלומר, מכיוון שאתה אומר שהעיר לא נעשית עיר הנידחת עד שיודחו רוב יושביה, וגם למדנו שצריך עדים והתראה לכל אחד מבני העיר, אז אי אפשר לדון את כל העיר בבת אחת, אלא מוכרחים לדון כל אחד בפני עצמו. נו, אז צריך להסתפק עכשיו באיזה מיטה יש להמית את אותם המחצית הראשונה של בני העיר. כי לדון אותם עכשיו בסייף כדין עיר הנידחת, אני לא יכול, אני לא יודע אם באמת יוכרע הדין לרוב. לבוא ולסקול אותם כמו יחידים עבדו עבודה זרה, שמה יכריע דין הרוב לחובה, ואז דינם בסייף. אמר רב יהודה, דנים וחופשים, דנים וחופשים. יש לדון כל אחד אחד מבני העיר לעצמו. לאחר שנגמר הדין לסקילה כדין יחיד עבודה, העובד עבודה זרה, חופשים אותו בבית האסורים. אם יתברר שרוב יושבי העיר עבדו עבודה זרה, אז חוזרים ודנים את כולם כדין עיר הנידחת שנהרגים בפייף והממון עובד. אם לא יהיה רוב, אז אנחנו נגמור את דינם לסקילה כפי שדינם. אמר לאולה, אומר לו לרב יהודה, נמצא אתה מענה את דינם של אלו, אתה מעכב את הדין של הראשונים, שהרי לאחר שנגמר דינם למיטה, אתה אומר שלא נבצע את הגזר דין עד שידונו את רוב אנשי העיר. יש בזה משום מינוי הדין. אלא אמר אולה, דנים וסוכלים, דנים וסוכלים. בהתחלה אנחנו דנים כל אחד מבני העיר ואם הוא מתחייב מיתה, אנחנו דנים אותו כיחיד שעבד עבודה זרה ודינו בסקילה. נכון שאם כבר יודנו מחצית מיושבי העיר למיתה, אז מכאן ואילך אם מתחייב אדם נוסף על שעבד עבודה זרה, נתברר למפרע שהותחו רוב יושבי העיר, ודינם בסייף. אז מכאן ואילך אנחנו נהרוג אותו בסייף. איתמר, וכך למדנו בישיבה, רבי יוחנן אמר דנים וסוקלים ודנים. רבי יוחנן אמר דנים וסוקלים, דנים וסוקלים. זאת אומרת, עד מחצית מבני העיר אנחנו באמת דנים וסוקלים. לאחר מכן נידונים בסייף כפי שדובר. ריש לקיש אמר מרבים לבתי דינים, כלומר יש להושיב בתי דינים בכל רחבי העיר, לדון בהם את כל יושבי העיר ביום אחד, ואז יהיה אפשר לגמור את הדין של כולם ביום אחד, ואם יתברר שבאמת הרוב הותחו, אז דינם יהיה בסייף, ואין בזה עינוי דין. אומרת הגמרא, איני מדברי ריש לקיש משמע שאנשי עיר הנידחת נהרגים על ידי בתי דינים של סנהדרין קטנה. ואמר רבי חמא בר יוסי, אמר אבוי אישיה, והוצאת את האיש ההוא את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה לשעריך, איש ואישה אתה מוציא לשעריך, רק יחידים שעבדו עבודה זרה נידונים למיטה בסנהדרין קטנה, אבל זה אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. שאם כל העיר עבדו עבודה זרה, לא דנים אותם בבית דין שיושב בשערי העיר, דהיינו סנהדרין קטנה, אלא עולים לירושלים ודנים בסנהדרין הגדולה שבירושלים. אלא, אומרת הגמרא, אכן לפי ריש לקיש, באמת מרבין עליהם בתי דינים באותה עיר, ומאיימים הדינים בדינם של כל בני העיר, ואם יתברר שבאמת הרוב עבדו, אז מסכין עליהם, מעלים אותם לבית דין הגדול שבירושלים, ושם גמיר לו לדיני וקטללי, שם גומרים את דינם והורגים אותם. למדנו במשנה הקטע כאת העיר הזאתי, את העיר, את יושבי העיר לפי חרב, הקטע כהחמרת והגמלת העוברת ממקום למקום. הגמרא מבהירה מה הדין בזה. תנו רבנן, החמרת והגמלת, שיירה של רוכבי חמורים או רוכבי גמלים, העוברת ממקום למקום, לנו בטוחה, ישנו בתוך העיר, והותחו עמה לעבוד עבודה זרה, אם נשתהו שם 30 יום אז דינם כאנשי העיר ודינם באמת בפייף וממונם עבד. אם פחות מ-30 יום אז ממילא זה כמו יחיד שעבד עבודה זרה, אמנם הוא בסקילה אבל הממון שלו פלט. אומרת על זה הגמרא, ורמיני, מאיפה אתה יכול לקחת שאם הם היו בעיר רק 30 יום הם כבר נידונים כמו אנשי העיר? ורמיני, כמה זמן יהיה בעיר אדם ויהיה כאנשי העיר? 12 חודש. אז הנה אני רואה מהגמרא בבבא בתרא, תזיין עמוד ב', שצריך מינימום 12 חודש, ולא 30 עיר. אמר רבא לא קשיא, זה לא קושיא בין המשנה לברייתא, למה? למהווה מבני מטה, הברייתא עוסקת בענייני מתי האדם נעשה כאחד מבני העיר, ובזה יש דין של 12 חודש, אחרת הוא לא בן העיר. למהווק הם יתיב ומטה. כאן המשנה עוסקת מתי הוא נעשה יושב העיר, ולעניין יושב העיר מספיק 30 יום. ומכיוון שלגבי עיר הנידחת נאמר הקטע קט יושבי העיר, אז אנחנו לומדים שצריך שאדם יהיה מיושבי העיר, ואם הוא כבר יושב העיר זה מספיק סיבה בשביל לבוא ולחייב אותו כדין אנשי העיר וליצור מהעיר הזאתי עיר הנידחת. והתניה, הגמרא מביאה בניחות הראיה שיש לחלק בין המושג בין העיר ליושב העיר. המודר הנאה מבני העיר, אם יש אדם שנשתהה בעיר במשך 12 חודש אז הוא נידון מבני העיר ולכן אסור לנו דר ליהנות ממנו פחות מכאן, אבל אם הוא פחות מ-12 חודש אז הוא לא בין העיר ומותר לנו דר ליהנות ממנו. מיושבי העיר, אם נשתהה אדם בעיר 30 יום אסור לנו דר ליהנות ממנו פחות מכאן, אבל אם הוא פחות מ-30 יום מותר לנדר ליהנות. אז הנה אני רואה שמדם נדר ליהנות מיושב העיר זה 30 יום. למדנו במשנה אחרי מותיו את כל אשר בא, מכאן אמרו נכסי צדיקים, והגמרא מביאה ברייתא בזה העניין. נכסי צדיקים, אז יש דין שאם זה במקום זה נשרף, אבל מה שמחוץ לה זה פלט. תנו רבנן, כתוב לגבי עיר הנידחת אחרי אותה ואת כל אשר בא. המילה אותה עומדת למיעוט, אותה פרט לנכסי צדיקים שבחוץ לה שאם יש מיעוט של אנשים צדיקים שלא עבדו עבודה זרה באותה עיר הנידחת, ויש להם נכסים שמופקדים ביד אחרים שדרים במקום אחר, אז זה אני בא ואני אומר שבחיי גבנה הם לא נאסרים בהנאה. לא נאסרים בהנאה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה שכתוב ואת כל אשר בא, לרבות נכסי צדיקים שבתוכה, שמה שיש לצדיקים בתוך העיר, עובדים יחד עם כל ממון אנשי העיר. אבל מה שכתוב שללה, זה בא למעט ולא שלל שמיים, שאין מאבדים נכסי תרומה או הקדש שבתוכה, כיוון שהם לא שלל העיר. מה שכתוב ואת כל שללה, מה זה הכל? יש לרבות את נכסי הרשעים שחוץ עליה. שאם אותם אנשי העיר הרשעים שהותחו לעבוד עבודה זרה, יש נכסים מחוץ לעיר, צריך לאבד גם אותם. אמר רבי שמעון, מפני מה אמרה תורה, נכסי הצדיקים שבתוכה יעבדו, הרי הם לא עבדו עבודה זרה. מי גרם להם לצדיקים שידורו בתוכה? למה הם דרים בתוך עיר של רשעים? דהיינו, גם אם בזמן שהם באו לפה הם היו צדיקים, אבל זה תהליך, הרי הם רואים שהעיר מתקלקלת. למה לא קמת ועזבת? לא עזבת בגלל שאתה, יש לך רכוש, וחבל לך על הרכוש, וקשה לך להתקפל עם הרכוש. אז מה מעכב את האדם לעבור משם? הרכוש שלו. לכן הוא נענש שממונו עבד. אמר מר, למדנו לעיל בברייתא, ואת כל שללה תקבוץ לרבות נכסי הרשעים שבחוץ עלה. אמר, אז חיזדור בנקבצים לתוכה, דין זה לא נאמר, אלא בנכסים שנמצאים בעיר סמוכה לעיר הנידחת, שאפשר לקבוץ את זה משם ולהביא לתוך העיר, באותו היום שקונסים את כל שללה אל תוך רחובה. אבל אם הנכסים נמצאים בעיר רחוקה, שאי אפשר לקבצם ולהביא אל תוך העיר עד לאותו היום, אינם מאבדים. אמר אף חיסדה, פקדונות של אנשי עיר הנידחת מותרים, ולא צריך לאבד את זה עם פול הרכוש של העיר. שואלת הגמרא, יחידה מבאיזה אופן מדובר? אילא אם עד עיר אחרת והתנאיו בגבה, אם מדובר שהפקדונות שייכים לאנשים שדרים בעיר אחרת, שהופקדו ביד אדם מאנשי עיר הנידחת, פשיטה דה מותרים, הרי זה לאו שללה, וזה לא בכלל שלל העיר. ואלא, בהכרח צריך לומר שכוונת רב חיסדה, לפקדונות דידהו, והתנאיו בעיר אחרת שהפקידו אנשי עיר הנידחת נכסים אצל אדם שגר בעיר אחרת. נו, אז ממון השוך. אם נקבצים לתוכה המים מותרים, הרי למדנו, זה בכלל שלל עיר הנידחת. ואם נקבצים לתוכה, אמר אחד, אז אם כבר חיסדה לימד אותנו שרק נכסים שאפשר לקבוץ באותו יום לעיר, אז זמן השרפה נאבדים. עונה הגמרא, לא. לא למד עיר אחרת. באמת מדובר על פקדונות ששייכים לאנשי עיר הנידחת. לא הכוונה של עיר הנידחת, אלא דה עיר אחרת הם מפקידים בתוכה. אנשים אחרים שמפקידים אצלהם. והרב, במה יפקידן? כגון דקביל עלי אחריות, מדובר באופן שהנפקד, שהוא מאנשי עיר הנידחת, קיבל עצמו אחריות על הפיקדון. מה הוא דתאימן כיוון דקביל עלי אחריות כדידי דמי? וממילא הנכסים הם שלו ויש לאבד את זה בכלל נכסי העיר, כמה שולן, שאין הדין כן, אומר רב חיסדא, אלא הנכסים שלו מותרים. עוד אומר רב חיסדא לגבי ממון עיר הנידחת, אמר רב חיסדא בהמה, ששייכת לשני אנשים בשותפות, חציה של אדם הדר בעיר הנידחת, וחציה של אדם שדר בעיר אחרת, הרי הבהמה כולה אסורה באכילה, אבל אם זה עיסה של שני תוספתים, אחד של אדם שדר בעיר אחרי הנידחת, ואחד של אדם שגר בעיר אחרת, אז אני אומר שהיא מותרת באכילה, מה הייתה, מה הסיבת החילוק בין בהמה לעיסה? בהמה כמאן דלא פליגא דמיא. בהמה של שותפות הרי כמו שלא נחלקה והיא אסורה כולה באכילה, למה? כי הרי כדי להתיר בהמה בשחיטה צריך לעשות שני סימנים, וכיוון שסימן אחד שייך לעיר הנידחת, אז זה לא מועיל בה בתורת שחיטה, אלא זה נחשב לנו כמו סתם הריגה, לכן הוא לא יכול להתיר את זה באכילה, אפילו את החצי השני שאינו של עיר הנידחת. אבל עיסה כמאן דפלגא דמיא, הרי כמי שהיא מחולקת מאחר שאינה סוכה לשחיטה כדי להתירה, אז כל הזמן היא עומדת לחלוקה, ולכן אני אומר שאפשר לתת חצי לזה וחצי לזה, החצי של בן עיר הנידחת אבוד, והחצי השני מותר. וזה בעצם הרעיון. גם בבהמה מסתומה, אם אני אבוא ויחתוך את הבהמה כדי לתת את זה לגוי, פה אנחנו נבוא ונסכים שוודאי שכמו שבעיסה אפשר לחלוק, גם פה אפשר לחלוק. הנידון הוא שאני רוצה לחלוק את זה בצורה של שחיטה של מתיר לאכילה, וכדי לבוא ולהתיר את זה לאכילה, פה אני בא ואני אומר שמכיוון שהשחיטה היא משותפת לו, והיא משותפת גם לאותה בהמה. ומכיוון לאותו בן עיר הנידחת, לחלק שלו בבהמה, ומכיוון שלגבי עיר הנידחת הבהמה הזאת היא עומדת להריגה, אז כשמעבירים סכין זה לא נחשב שחיטה אלא הריגה, אז אי אפשר פה לשחוט שני סימנים. אז מכיוון שכל כזית וכזית מהבהמה צריך שיש שחיטת שני סימנים וליקה, לכן אנחנו באים ואומרים שבכזה מקרה לא ניתן לחלוקה. באי רב חיסדא, בהמת, מה הדין בבהמת עיר הנידחת, אדם שגר בעיר הנידחת? והדין הוא שהוא צריך להרוג את הבהמה הזאת בחרב, היא נאסרת בנאה. החרב אותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב. מהו דתהני בשחיטה לטהרה מדי נבלה? האם אפשר להרוג אותה בצורת שחיטה? וממילא, אני אומר שזה נחשב כשוחט בקשרות, דהיינו, שיש לה דין של בהמה שחוטה שאיננה מקבלת טומאה, היא לא מטמאה אחרים, זאת אומרת, אוכל מקבלת טומאה, אבל היא לא בכוחה לטמא, או שזה דין של הריגה, ואם זה הריגה, זה נבלה, ואם זה נבלה, אז זה מקבל טומאה. אומרת הגמרא, מה הצדדים של הספק? לפי חרב אמר רחמנה, זאת אומרת שצריך להרוג את הבהמה בחרב, לא שנה שחטה משחת, לא שנה קטלה מקטת, ומכיוון שאין חילוק בין שחיטה להריגה, כי גם השחיטה נידונת כהריגה, אז אי אפשר לתאר את הבהמה מטובנת נבלה. או דילמה דכוון דשחטה מהניה לשחיטה, מאחר ואם היה שוחט את הבהמה כדינה, הועיל לה שחיטה זו, שאינה מתאמה. אם ככה, גם אצלנו, היא לא תתאמה. מהי? אומרת הגמרא, תיקו, נשארנו בספק. עוד מסתפק את הגמרא ספק של רב יוסף בדין עיר הנידחת, בא עיר רב יוסף שיער נשים צדקניות שדרות בעיר הנידחת. ולא הותחו לעבוד עבודה זרה. מהו? האם גם השיער נכלל בציווי ואת כל שללה תשרוף, ולכן צריך לשרוף את זה עם כל ממון העיר? או, זה שונה. אמר רבה, משמע מדברי רב יוסף שמסתפק לגבי שיער של נשים צדקניות, עד הרישיות, אסור. פשוט, שהשיער שלהם אסור, כיוון שהם הותחו לעבוד עבודה זרה, וזה נשרף בכלל שאר ממון העיר. שואלת הגמרא, אבל הרי הפסוק אומר, ואת כל שללה תקבוץ, אל תוך רחובה ושרפת. למדנו מכאן מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושרפה, אז נשרף בכלל ממון העיר. היצא זה אבל השיער שצריך לעשות מחוסר תלישה וקביצה ושרפה, קודם צריך לגזוב אותו, כמו לגבי גיטין וכתב ונתן. אומרת הגמרא בגיטין, אבל לא במכה כזה שהוא מחוסר קציצה ואז זה כתב קצץ ונתן. וממילא אנחנו באים ואומרים, וזה הנידון שלנו. מי שאינו מחופר לקביצה הוא שריפה. יצא זה שמחופר תלישה הוא קביצה הוא שריפה, וממילא אי אפשר לבוא ולחייב אותה לגזוב. אם לא מחייבים אותה לגזוב, זה לא נשרף בכלל עם ממון העיר. אלא אמר רבא, ודאי ששיער הנשים אינו נשרף בכלל ממון העיר. לא משנה אם זה צדקנית או חשאית. אבל כאן הנידון היה בפאה נוכרית. אומרת הגמרא, יחידה, מספר לי באיזה מקרה אתה רוצה שאת אותה פאה נוכרית נשרוף יחד עם שאר ממון העיר. אידם מחובר בגופה כגופה דמיה. אם באופן שהפאה הנוכרית מחוברת וקשורה בשערה, אז זה נחשב לבוש על הגוף. ולכן, כמו שאר לבוש אותם אנשים שלא עבדו עבודה זרה שלא נשרפים בכלל ממון העיר. עונה הגמרא לא צריכה בדטלי דסטיבה, זה מדובר שהפאה נתונה עכשיו לא בראש של האישה, אלא על יתד בבית, על המחזיק של הפאה. ואז הנידון הוא כנכסי צדיקים שבתוכה דמי ועבד, האם הנידן את הפאה הזאת כמו שאר מלבושים של צדיקים שבעיר הנידחת? או דילמה, דכיוון דאי לונפקה כלבוש הדמיה. מכיוון שדרך האישה תמיד ליתן פאה זו בראשה, אז גם כשזה לא קשור לה בראשה, זה נחשב כמו מלבוש, ולכן זה לא נשרף בכלל ממון העיר. ושוב מסיים את הגמרא, תיקו. למדנו במשנה ואת כל שלה תקבוץ אל תוך רחובה. מה קורה אם אין לה רחוב? אז עושים לה רחוב. אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים, תנו רבנן, אין לה רחוב, אינה נעשית עיר הנידחת. למה? כי אפשר לקיים בה את מיתה, גזרת הכתוב, ואת כל שלה תקבוץ אל תוך רחובה. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אין לה רחוב, עושים לה רחוב. וכונסים את כל השלה לתוך אותו רחוב. במה היא קמיף לגיל? רבי ישמעאל סבר רחובה מעיקר המשמע, מתיבת רחובה משמע שכיוון שהכתוב לרחובה שהיה לעיר מקודם לכן, זה הכוונה של הפסוק. ולכן אם לא היה לה עד אותו הזמן רחוב, אי אפשר לקיים בדין נראה נידחת. ומה רבי עקיבא סבר רחובה השתנה ממשמע, משמע שהרחוב שיש לה עכשיו, בשעה שקונסים אליו כמו מול העיר. אז גם אם לא היה רחוב עד היום, עושים עכשיו רחוב, ואפשר לקנוס לתוכו. למדנו במשנה, וההקדשות שבה ייפדו. התרומות יירקבו, מעשר שני וכתבי הקודש ייגנזו. מביאה הגמרא ברייתא תנור הבנן, היו בה באותה עיר הנידחת קודשי קודשים. הדין, קודשי מזבח, זאת אומרת בהמות שהוקדשו לקורבן על ידי אותם רשעים שבעיר הנידחת, ימותו. מכניסים אותם למקום סגור, מה שנקרא כיפה, ושם הם מתות ברעב, קודם מאכילים אותם מאכל שעורים, מנפח להם, אחרי זה קודם מריבים, אחרי זה מנפחים. קודשי בדק הבית, נכסים שהוקדשו לצורך תיקון המקדש, ייפדו כמו כל קודשים שנפדים בממון. ותרומות ירקבו, ומעשר שני וכתבי הקודש ייגנזו. רבי שמעון אומר, מה שכתוב בפסוק אחרי מותה, ואת כל אשר בא ואת בהמתה, אנחנו מדייקים בהמתה ולא בהמת בכור ובהמת מעשר. דהיינו, שאת אותם בהמות, בכור ומעשר, אנחנו לא מחרימים כמו שאר הבהמות שבעיר הנידחת. ומה שנאמר בפסוק ואת כל שללה תקבוץ אל תורך רחובה, פרט לכסף של הקדש וכסף מעשר שני, שבמאות האלה אין לעמד אותם לכלל בתוך שאר המאות של עיר הנידחת. הגמרא עכשיו הולכת לבאר את כל דברי הברייתא. אמר מר, למדנו בברייתא, היו בה קודשי קודשים, אם זה קודשי מזבח, ימותו. שואלת הגמרא, ומה ימותו? למה אנחנו צריכים להמית את הבהמות שהופרשו לקורבן? הרי הם לא בכלל ממון עיר הנידחת, אלא זה רכוש של הקדש, ועל זה התורה לא ציפתה להחרים את הבהמות. ואם ככה, יראו עד שיסתעבו שיפול בהם מום, ואז הם ייפדו וימחרו, והדמים שלהם ייפלו לנדבה. עונה הגמרא, רבי יוחנן אמר אתם שאי אפשר לעשות כך, כי נאמר זבח רשעים תועבה. זאת אומרת, הקורבן שמביא הרשע הוא תאב בעיני השם. אז גם אם עכשיו ילכו ויפדו את הבהמות האלה ויקנו אחרים תחתיהם, גם הממון שמתקבל תמורתם נתאב בעיני הבורא. אז התקנה היחידה שיש לנו זה מיטה. ריש לקיש אמר, למה באמת אי אפשר לעשות את זה? כי הבהמות האלה לא נחשבים בהמות של הקדש, אלא זה נחשב ממון בעלים, ולכן זה טעון שריפה כמו כל שאר העיר. למה? ריש לקיש אמר, ממון בעלים ובהכה בקודשים שחייב בחיותם, מדובר באופן כזה שהקודשים האלה המפריש חייב בחיותם, אדם אמר הרי עליי עולה, אז יש לו חיוב להביא קורבן עולה. והברייתא כשיטת רבי שמעון דאמר, ממון בעלים הוא כל קורבן שחייב המפריש בחיותו, יש לו גדר של ממון בעלים, ומכיוון שזה ממון בעלים, לכן יש לזה דין כמו כל ממון העיר. שואלת הגמרא, המידי סיפה רבי שמעון, אבל אם אתה מסתכל בברייתא, הברייתא מביאה בסיפה עדת רבי שמעון, בהכרח רישא לאו רבי שמעון, אז בהכרח שהרישא זה לא כרבי שמעון, אלא אומרת הגמרא, כוונת ריש לקיש, בקודשים קלים, מדובר בקודשים קלים כמו למשל קורבן שלמים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר בבבא קמא בדף י"ב עמוד ב', קודשים קלים ממון בעלים, ולכן זה נכלל בכלל שלל עיר הנידחת ודינם למיטה, ולכן גם לא מועיל בהם פדיון, כי גם הדמים בכלל בהמתה ואסורים בענה. מדייקת הגמרא, אבל קודשי קודשים למשל קורבן עולה מאי ייפדו, זאת אומרת יראו עד שיפול באמום ונבדה, ובכסף נביא קורבן לדבר. אם ככה שואלת הגמרא, עד את אני סייפה, למה הברייתא בסייפה צריכה לומר מקרה שעליו אני אומר שייפדו קודשי בדק הבית ייפדו לפלוג ולתנה בדידן, אפשר לחלק את אותו דין בקודשי מזבח בין קודשים קדשים לבין קודשים קלים. במה דברים אמורים שקודשי מזבח דינם למיטה בקודשים קלים? כי זה ממון בעלים ודינם למיטה כמו כל שלל עיר הנידחת, אבל קודשי קודשים שזה ממון של הקדש ייפדו.
עונה הגמרא, אכן באמת הברייתא יכלה לומר את החילוק הזה, אבל הברייתא לא רצתה, מכיוון דאיקה חטאת שמתו בעליה דלמיתה עזלה, לא פסיקה לי. זאת אומרת, מכיוון שיש לנו בתוך המציאות הזאת של קודשי קודשים, יש מקרה ששם אנחנו לא יכולים באמת לבדות, וזו אותה חטאת שמתו בעליה, כי יש הלכה למשה מסיני חמש חטאות המתות, וכיוון שהבעלים שלה מתו, אז החטאת הזאת הולכת למיטה. אז אם אני רוצה לבוא ולחלק, אני צריך לפרט קודשי קודשים ולחלק בין כל קודשי קודשים לחטאת. כיוון שהתנא לא רוצה להאריך את כל זה, אז לא חילקה הברייתא בין קודשי קודשים לקודשים קלים, כי זה לא דבר חתוך ולא פסוק לגמרי, אבל כן יש חילוק ברור בין קודשי מזבח שתמיד עומדים למיטה לבין אותו קודשים קלים לבין קודשי בדק הבית, שזה תמיד קודשי בדק הבית הולך לפדיון. מברר את הגמרא, בישלמה רבי יוחנן לא אמר קרש לקיש, שסובר שרק קודשים קלים המון בעלים הם ימות, אבל קודשי קודשים ייפדו, דכתיב זבח רשעים תועבה, והוא סובר שגם קודשי קודשים ימותו, כי אין להם תקנה בבדיעה, כי גם הממון נחשב זבח רשעים. אלא רש לקיש שאומר שקודשי קודשים ייפדו, מה איתם לא אמר כרבי יוחנן, שיש כאן בעיה של זבח רשעים תועבה. אמר לך, עונה לך רש לקיש, כי אמרינן זבח רשעים תועבה, הנמילי חדית נאיו בעיניו, רק שהקורבן של הרשע עומד כאן לפנינו. אבל הכה, כאן לגבי קורבנות עיר הנידחת, שלא מקריבים את הבהמות עצמם, אלא פודים אותם וקונים בדמיהם קורבנות אחרים, אין בזה רווח רשעים תועבה. למה? דכיוון דהישתני השתני. כיוון שמשתנו הבהמות ממה שהם היו בתחילה, שנבדו ונקנו אחרים בדמיהם, אז הם כבר לא נידונים כזבח רשעים, ולכן הם ניתנים לפדיון. למדנו בברייתא, רבי שמעון אומר, בהמתך ולא בהמת בכור ומעשר. שואלת הגמרא, במה יסקינן? באיזה בהמות בכור ומעשר? אילי מה בתמימים. זאת אומרת, שכוונתו לבהמות בכור ומעשר תמימים שעומדים להיקרב על גבי מזבח שלא נפל בהם מום. הרי זה שלל שמיים הוא, אז למה אני צריך ללמוד את זה מבהמתך? הרי שללה ולא שלל שמיים, אלא בבעלי מומים, בהכרח שמדובר פה בבעלי מומים. זאת אומרת, בכור בעל מום, מעשר בעל מום. שואלת הגמרא, אז למה זה לא עובד עם שאר ממון העיר? הרי שללה נינו, כי ברגע שנפל בהם מום זה ממון של האדיוט, זה לא בכלל שלל שמיים. עונה הגמרא, אמר אבינה לעולם בבעלי מומים, באמת כוונת רבי שמעון לבכור מעשר שנפל בהם מום. איי, למה אני לא יכול ללמוד את זה מהדין של כל שלל העיר, ואני ממעט את זה מבהמתה? מי שנאכל בתורת בהמתך, מתי יש לנו ציווי להחרים את רכוש העיר? בהמה כזאת שהייתה מתחילה בהמת אדיוט, וזה נחשב בהמת עיר הנידחת, ולכן אנחנו אומרים שצריך לבוא ולשרוף. יצאו אילו הבכור והמעשר שאין נחלים בתורת בהמתך, אלא בתורת בכור ומעשר, כיוון שיש לזה שם ליווי. זה לא סתם בהמה, אלא בהמת בכור, בהמת מעשר שני, מעשר של עיר הנידחת, אז הם לא נהרגים בכלל שאר בהמות עיר הנחת. למה? זה שלל שמיים נינו, כי עדיין זה נכלל בתוך שלל שמיים, גם כשהם בעלי מומין. ופליגה דשמואל, והדבר הזה בדברי רב שמעון, זאת אומרת, איך שרבינה לומד את רבי שמעון, זה חולק על דעת שמואל. למה? ואמר שמואל, הכל קרב והכל נבדה, והגמרא מבררת, מה היא כאמר? מה הכוונה? הכי כאמר, כל שקרב כשהוא תם, כל בהמה שהיא קרבה למזבח כשהיא בתמימה, ונבדה כשהוא בעל מום, זאת אומרת, כל קודשים קלים חוץ מבכור ומעשר, שברגע שנפל בהם מום אתה לא יכול לאכול אותם כמו שהם, אלא הם טעונים פדיון, זה באמת משללה אמאית, שללה, והם לא נהרגים עם שאר בהמות העיר, כי זה נקרא שלל שמיים. אבל בכל קורבן שקרב כשהוא תם ואינו נבדק כשהוא בעל מום, אלא מותר מיד לאדיוט, כגון בכור ומעשר, שאם נפל בהם מום הם מותרים לבעלים בלא פדיון, אז אפילו כשאין בהם מום, אי אפשר למעט את זה מטבעת שללה, שהרי בכלל שלל אדיוט הם. ומאיפה אני לומד את זה? מבהמה נפקה. נמצא שלדברי שמואל, עוסק רבי שמעון בבכור ומעשר תמימים, שזה נקרא שלל הדיוט, וצריך מיעוט מהבילה בהמתה, שהם לא עובדים עם המון העיר, אבל בכור ומעשר בעלי מומים אין בהם את המיעוט, ונהרגים יחד עם כל בהמות העיר. אבל לפי רבינה, הוא חולק ואומר שמה שבכור ומעשר תמימים אני לומד באמת משללה ולא שלל שמיים, אז מילא בהמתה מיותר לי כדי ללמד שגם עם בעלי מומים הם לא נהרגים עם בהמות העיר. עוד למדנו במשנה, תרומות ירקבו, והגמרא רוצה לברר על איזה תרומה מדובר. אמר רב חיסדא, לא שנו אלא בתרומה ביד הישראל, זאת אומרת שעדיין הוא הפריש אבל לא נתן לכהן, ולכן הנה אין היא נאסר בידו, כי זה לא ממונו. אבל תרומה ביד כהן, אם זה כבר נתן הישראל את התרומה לכהן, כיוון זה ממונהו, כיוון שזה ממון של הכהן, והוא מבני עיר הנידחת, תישרף. מה טיב רב יוסף? אפשר רב יוסף מהמשנה שלנו. למדנו במשנה, מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו, דהיינו נגברים ולא נשרפים. שואלת הגמרא, והמעשר שני כשהוא ביד הישראל הוא כמו תרומה ביד כהן, שהרי ישראל הוא בעלים על המעשר שני שלו, וקטני יגנזו, ובכל זאת כתוב במשנה שהמעשר לא נשרף אלא נגנז. אז לא מזלזלים לשרוף אותו יחד עם המון כל העיר. אז למה בתרומה אתה אומר שהיא תשרף? לכאורה כשזה ביד כהן לא צריך לשרוף, אלא חוזרת הגמרא ואומר דברי רב חיסדא, היא יתמר, הכי יתמר. אמר רב חיסדא, לא שאלו מה שאמרו חכמים במשנה, שהתרומה תירכב עליה בתרומה שהיא כבר ביד כהן, שאף על פי שהיא ממונו אינה נשרפת, כי לא מזלזלים בקודשים, ולכן אני אומר שבכזה מקרה תירכב. אבל תרומה ביד הישראל שעדיין הוא לא נתן לכהן, תינתן לכהן שדר בעיר אחרת. למה? כי זה לא ממונו של הישראל. ממילא זה לא נאסר בכלל ממון עיר הנידחת.
הגמרא עכשיו דנה לגבי מה הדין במעשר שני, האם הוא ממון גבוה או האם הוא ממון הדיוט. תנא תם, יש לנו ברייתא במסכת פסחים בדף ל"ח עמוד א', עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה, לא צריך להפריש ממנה הפרשת חלה, דברי רבי מאיר. והחכמים מחייבים, כן חייבת בחלה. אמר רב חיסדא, מחלוקת, מה שרב מאיר וחכמים נחלקו בעיסה של מעשר שני בירושלים, דהיינו שהיא ראויה לאכול כמו שהיא. דרב מאיר סבר מעשר שני ממון גבוה, ממילא אין לה בעלים אלא היתר אכילה, מה שנקרא משולחן גבוה כזכו. וממילא מכיוון שהתורה אומרת ראשית אריסותיכם חלה תרים ותרומה, וזה לא אריסותיכם, אז הוא פטור מן החלה. רבנן סברי, מעשר שני זה ממון אדיוט, לפיכך צריך לחייב אותו בחלה כמו כל אריסותיכם. אבל אותה עיסה של מעשר שני שנמצאת בגבולים בשאר ערי הארץ חוץ לירושלים, שהיא אסורה לאכילה עד שיבדו אותה או שיעלו אותה לירושלים, דברי הכל פטור גם לפי חכמים, פותרים אותה מנחלה, כי זה ממון גבוה, אין זה אריסותיכם. שואלת הגמרא מהמשנה על דברי רב חיסדא, מה טיב רב יוסף? יש לנו משנה, מעשר שני וכתבי הקודש שנמצאים בעיר הנידחת יגנזו, דהיינו קוברים אותם באדמה, במה יסקינן? על איזה מקרה של מעשר שני מדובר במשנה? אילי מה בירושלים, אם המעשר שני נמצא בירושלים, ולאחר מכן הותחו רוב אנשי ירושלים לעבוד עבודה זרה, וממילא נעשית עיר הנידחת. מהו יהיה עיר הנידחת? והתניא, עשרה דברים נאמרו בירושלים, יש לנו עשרה דינים, וזו אחת מהם שאינה נעשית עיר הנידחת. ואלא, מדובר שהמעשר שני בעיר אחרת, ועסקו על הגבה, העלו את זה הבעלים לירושלים, ולאחר מכן נעשית העיר שהובה ממנה המעשר לעיר הנידחת, ונעשר המעשר שני כדין ממון העיר, ולכן גונבים. שואלת הגמרא, קלטו המחיצות, הרי כבר היא בתוך עיר ירושלים, ומה שנכנס לעיר ירושלים לא יצא משם לעולם, אז למה צריך לגנוב את זה? אלא לאו, המשנה עוסקת באופן שהיה המעשר שני בגבולין, בשאר הרי הארץ חוץ לירושלים, והותחה העיר שהמעשר בה וקטני יגנזו. ועל זה אומרת המשנה שנאסר המעשר באכילה, כי זה שלל עיר הנידחת. הנה אני רואה שלא כרב חיסדא, כי אם כדבריו, הרי הכל מודים שמעשר שני שנמצא בגבולין זה ממון גבוה, וממילא זה לא נכלל בכלל שללה של עיר הנידחת אלא שלל שמיים, וממילא היה צריך לבוא ולהתיר את זה. וכאן שאני אומר שזה נגנב בהכרח שזה ממון אדיוט, עונה הגמרא, לא, לעולם אפשר להעמיד את המעשר דעיר אחרת ועסקוה לגבה, העלו את זה לירושלים. היית שואל, אז למה לא אומרים קלטו מחיצות ויהיה מותר באכילה? ואחר במעסקינן שנטמע, המעשר שני נטמע, אז אסור לאכול אותו, ולכן אין לו תקנה אלא בגניזה. שואלת הגמרא, אם ככה, אז למה צריך לגנוב? ולפרקי, נבדה אותו, ניקח את הכסף, ובכסף נוכל לקנות את המעשר שני. דאמר רבי אלעזר, מניין למעשר שני שנפדמע, שפודים אותו אפילו בירושלים, כי בעיקרון כל מעשר שני אפשר לפדות מחוץ לירושלים. ברגע שזה נכנס לירושלים זה לא ניתן לפדיה. אבל אם זה נטמע, פודים אותו אפילו בירושלים, תלמוד לומר, וחיר בממך הדרך, כי לא תוכל סעתו, ואין סעת אלא אכילה, שנאמר,
וישא מסעות מעט פניו שיוסף נתן מתנות לאחים לאכול. זאת אומרת שבעצם הפסוק בא ואומר כך, אם אתה יכול לאכול את המעשר שני בירושלים, בסדר, ואם אתה לא יכול כי הרבה ממך הדרך, או אפילו אם הדרך לא רחוקה, רק אתה לא יכול לאכול את זה כי זה נטמע, אתה יכול לבדוק, אז למה באמת לגנוז את המעשר של עיר הנידחת? עונה גמרחה במאי עסקינן, בלקוח מדובר שהוא כבר קנה בכסף מעשר שני אוכל וזה נטמע, ובזה לא מועיל פדיון, אז אתה קנה יחידה, זה גניזה. שואלת הגמרא ולפרקי, עדיין גם אם זה נקנה במעשר שני ונטמע, דתנן, אומרת המשנה במעשר שני בפרק ג' משנה י', הלקוח כסף מעשר שנטמע ייפדה. זאת אומרת שאם אדם פדה פירות מעשר שני חוץ ירושלים ואלה את הדמים לירושלים וקנה בזה דברי מאכל, ולאחר מכן אותו מאכל נטמע, אפשר לבוא ולבדות את זה בכסף ותמורתם לקנות מאכל אחר שהוא טהור. ואם ככה, הדרקושיה לדוכתא, למה המשנה שלנו אומרת שגונזים את הפירות? עונה הגמרא, המשנה שלנו כדת רבי יהודה דאמר, ייקבר כסף של לקוח בכסף מעשר שני שנטמע, אי אפשר לבדות בדמים. למה? כי הקדושה לא מספיק חזקה כדי להדפיס את זה על דמי הפדיון, ולכן אי אפשר לא לאכול, ואי אפשר לבדות. אז מה אנחנו עושים? קוברים. שואלת הגמרא, אם המשנה שלנו מדברת בפירות שלקוחים בכסף מעשר שני בירושלים שנטמעו, ולכך אמרה המשנה שדינם בגניזה, מהי עיריה, עיר הנידחת אפילו דאלמנמי, אז זה לא דין בעיר הנידחת. כל סתם פירות שאדם קנה דברי מאכל בירושלים וקנה את זה מכספי מעשר שני ונטמע הדבר, אז אין לו תקנה כי אי אפשר לאכול ואי אפשר לבדות, אז הדין הוא גניזה. מחמת השאלה הזאת היא חוזרת הגמרא ואומרת, אלא לעולם צריך להסביר את המשנה במעשר טהור שאלו אותה לירושלים, ואחר כך הותחה העיר שממנה הביאו פירות המעשר, והפירות האלה נסרים בעיניים שאר ממון העיר, ולכן צריך לגנוז. איך זה ייתכן? וכגון דנפול מחיצות, נפלו חומות ירושלים לאחר שנכנס המעשר לתוכה, ולכן אין כאן דין של קלטו מחיצות כדי שזה לא ייחשב ממון עיר הנידחת. למה? הוא כדרבה. דאמר רבא, מחיצה לאכול דאורייתא, מן התורה מצווים לאכול מעשר שני דווקא לפנים מן החומה. לקלוט מדרבנן, מה שיש לנו דין שמעשר שני שנכנס לתוך המחוצות נקלט ואסור להוציא את זה מחוץ לירושלים, וממילא אין חלים עליו דיני עיר הנידחת אם מותחה העיר שממנה בא, זה דווקא דין דרבנן. וכי גזו רבנן כי התנאיו למחיצה, כי לתנאיו למחיצה לא, מה שגזו חכמים קליטת מחיצות זה רק שיש חומות שעומדות במקומם, ברגע שנפלו החומות לא גזו, אז זה לא קולט את הפירות מעשר, ומכיוון שכן רשאי הבעלים להוציא מירושלים ולבדות עם שלל עיר הנידחת, אז זה ממילא דין של עיר הנידחת, ולכן אנחנו אומרים ייגנזו. עוד למדנו במשנה כתבי הקודש ייגנזו. אומרת הגמרא, המשנה שלנו שסוברת שכתבי הקודש של עיר הנידחת ייגנזו, זה לא כרבי אליעזר. דתניא רבי אליעזר אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית לעיר הנידחת, שכרי כתוב בתורה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל. והי חדיק המזוזה, לא אפשר, אי אפשר לשרוף. למה? כי כתוב, ופסילי אלוהים תגדעו, ואיבדתם את שמה מן המקום ההם לגבי, מן המקום ההוא לגבי עבודה זרה, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, אז יש איסור מן התורה לאבד כתבי הקודש. ולכן אסור לשרוף את המזוזה של עיר הנידחת. אז אם אפשר לקיים את הציווי, אז זה לא עיר הנידחת. רבי שמעון אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, והייתה תל עולם לא תעשה גינות ופרנסות, דברי רבי יוסי הגלילי. אבל עקיבא אומר, לא תיבנה עוד, לכמו שהייתה אינה נבנית, לעיר, אבל נעשיתי גינות ופרנסות. למה לכאורה אפשר לומר שרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא נחלקו בדברי רבי יבין, אמר רבי אלוהי כמפלגי. ואמר רבי יבין, אמר רבי אלוהי, כל מקום שאתה מוצא כלל עשה ופרט לא תעשה, אין דנים אותו בכלל ופרט. יש לנו 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אחד, זה מידת כלל ופרט, דהיינו. אומרת התורה, כשלי יש לי כלל שכולל כמה דברים יחד, ואחרי זה התורה חוזרת ומפרטת פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. זאת אומרת שהפרט בא למעט את הכלל שלא כולל הכל, רק מה שבתוך הפרט. אז זה בא רבי אבין ואומר, שהמידה הזאת היא נאמרה רק באופן שגם הכלל וגם הפרט הם או במצוות עשה, או באיסור לא תעשה. אבל אם הכלל הוא מצוות עשה, והפרט איסור לא תעשה, כמשל במקרה של החרמת עיר הנידחת, התורה אומרת והייתה תל עולם, זה דין כללי. זאת אומרת שצריך להשאיר את העיר חרבה לעולם מכל וכל, ואחרי זה התורה מפרטת לא תיבנה עוד, משמע באיסור לאו רק לבנות בניין בתים, אבל אין איסור למתוע גינות ופרדסים. אין אומרים בזה שהפרט בא למעט את הכלל, אלא דורשים כל אחד לפני עצמו. יש כלל והייתה תל עולם מלמד שאסור לעשות במאומה וזה מתפתפת, ויש איסור לא תעשה, לא לבנות בבניין. דמר איתלי דרבי אבין. רבי יוסי גליס עובר כמו רבי אבין שאין הפרט בא למעט את הכלל. ממילא צריך גם לאסור את נטיית גינות ופרדסים מכוח העשה. ומה רבי עקיבא לטלי דרבי אבין? ממילא הוא סובר שדנים את זה בכלל ופרט. אז רק כאין הפרט לא תיבנה עוד בניין לא, גינות ופרדסים כן. אומרת הגמרא לא, אין הכרח. אפשר לבוא ולומר דכולן מעית לו דרבי אבין, שכולם סוברים כמו רבי אבין שאין הפרט ממעט את הכלל. והרבי עקא מפלגי, מה המחלוקת? מר סבר רבי יוסי הגלילי, מה שנאמר בפסוק עוד, הכוונה היא שאין לבנות העיר לעולם מכל וכל גם לא לטעות בפרדסים. ומר סבר רבי עקיבא, עוד כוונה למה שהייתה אינה נבנית. זאת אומרת, לבנות בבניינים כמו שהייתה בתחילה לא, אבל נעשיתי גינות ופרדסים. אומרת הגמרא תנור רבנן, היו בה אילנות תלושים מן הקרקע אסורים כמו כל ממון העיר. אבל אם זה אילנות המחוברים לקרקע, מותרים. למה? מיד נסביר. של עיר אחרת, ששם נאמר איסור הנאה, בין אם זה תלוש, בין אם זה מחובר, אסור בהנאה עם המון העיר. מהי עיר אחרת? אמר רב חסדא, יריחו. זאת אומרת, לגבי עיר הנידחת, כיוון שכתוב שצריך לקבוץ ולשרוף כל דבר שאינו מחובר, אלא קביצה ושריפה. אבל אם צריך קביצה, תלישה ושריפה, על זה לא מדברים. יש עיר אחרת, יריחו, ששם זה דין אחר, ובעזרת השם הדברים יתבהרו בסיום.